מורית קוטן, דאבו, ושיעור מתחיל בעזרת השם, סוף שורה שביעית מלמעלה, אומר רב יהודה. הגימור ממשיכה לעסוק בעניין ציון קברות. אז למעשה בדף הקודם למדנו, כשמציינים בסיד מקום של קבר, עושים את הסימן קצת לפני, כי אם יעשו את הסימן על הקבר עצמו, לפעמים אדם ילך ולא ישים לב רק אחרי שכבר עומד על הסיד, וכבר נטמע. לכן מרחיקים קצת את הסימן. כמו שהזכרנו שם, רשי כאן אומר, שפה רואים שזה הכל כשמסמנים על הקרקע עצמה. אבל אם מסמנים על אבן שהיא בולטת, אז רואים אותה מרחוק ונזהרים ממנה, אפשר לסמן על האבן עצמה אפילו שהטומאה תחת האבן. לכן אומר רב יהודה, מוצא אבן מצוינת, אדם הולך ורואה אבן שמצוינת ומסוינת בסיד, תחתה אותו מה. זה מורה שתחת האבן יש טומאה. 2. אם הוא רואה שתי אבנים מסומנות, אחת ליד השנייה, ביניהם יש רווח. אם יש סיד ביניהם, ביניהם טומאה. אם גם הקרקע שביניהם מסוידת, אז זה מראה שהקבר הוא גם תחת האבנים וגם ביניהם. ואם אין סיד ביניהם, אז תחת האבנים יש טומאה. אבל ביניהם טוב, כי גם ביניהם יש טומאה, אז הם צריכים לסמן גם את השטח שביניהם. שואלת הגימור ואף אגב דלק כחוירש, בכל אופן אתה אומר שביניהם טוער, אפילו שאין חרישה ביניהם, לא חרשו מעולם בין שני אבנים. ואותניה, מוצו אבן אחס מצוינס, תחתה אותו מה. 2. יש מרחק קצת ביניהם, אם יש חוירש ביניהם, ביניהם טוער. כאן אנחנו אומרים שהדשא חרש כנראה בירר שאין כאן קבר, כי אם לא, אולי החורש. אז ביניהם טו, ואם לאו שאין חרישה ביניהם טומא. אז הגימור הבינה למה, כי אנחנו אומרים יש כאן אבן וסמוך לזה אבן, אז זה מסמן שכל המשטח שגם בין האבנים, גם ביניהם יש טומא. ולא כמו שרב יהודה אמר, שהוא לא חילק בין יש חוירש או לא. או אמר רב פופה באמת כמו שרב יהודה אמר, שבין אם יש חרישה ובין אם אין חרישה, אם אין סיד בין שני אבנים, אז הטומאה רק תחת האבנים. כאן בברייסה מדובר, אוכק שהסיד שופוך על ראשיהן, הסיד שפוך על ראשי האבנים, הוא מרוד לכאן ולכאן, והוא גם נשפך לצידי האבן, גם לשטח שביניהם. וזה אנחנו אומרים, אי כחוירש ביניהם, ביניהן טוער. דהיימו מחמס חוירש הוא דהי כפל או דהי כלף. דהיינו, כיוון שלא נראה שבאו לסמן את הקרקע ביניהם, זה רק נשפך מאבנים, אנחנו אומרים, זה נשפך, הסיד בשעה שחרשו ביניהם, החרישה גרמה שהסיד ירד קצת גם לשטח ביניהם, ולכן ביניהם טהור. והיא לא, אז בכיוון שיש סיד בין השתי אבנים, סיד בין הבינו שסידו כמכוונה, כדי לסמן וטום גם ביניהם. אומר רב אסי, אדם רואה שדה, ומי צריך עוד גבול אחד של השדה מצויון בסיד. הוא טומא וכל השדה כולו טוירו. אנחנו אומרים, שזה מסמן רק שתחת הגבול הזה יש טומא, כל השדה כולה טהורה, כיוון שרק פה מסומן. אומר רשי כסב יד, אם כך, אז הסיד מראה רק שיש טומא לפני המצר, לא מתחת המצר. אומר רשי כסב יד, הגבולות של השדה יהיו גבוהים יותר, אז זה כמו אבן שגבוהה יותר, שמים את הסיד על מקום הטומא עצמה. 2. גם אם יש שני צידי השדה, משני מצרים, במזרח ודרום למשל, יש סימון, הם טמאים וכל השדה כולו טוירו מאותו טעם. גם אם יש שלושה מצורים מסומנים, הם טמאים תחת המצרים יש טומא וכל השדה כולו טוירו. רק אם יש ארבו, כל ארבעת הגבולות של השדה הם מסומנים, הם טוירים וכל השדה כולו טמאו. כי כשמסמנים רק סימון אחד, זה מראה ודאי רק תחת המקום הזה. כי דאום אמר, למדנו בדף הקודם, הם מרחיקים סין ומקום טומא של האף של ארץ ישראל. אז אם רוצים לסמן שדה, אם מסמן רק גבול אחד, לא ידעו עד איפה זה. לכן ברגע שיש רק גבול אחד, אומרים שרק תחת הגבול הזה יש טומא, כל השדה טהורה. רק אם יש מארבע צידי השדה יש סימון, אז זה מראה שכל הריבוע הזה יש בו טומא. וכאן הדין מתהפך, שתחת הגבולות אין טומא, רק באמצע. למה? אומר רשי כסב יד, כי אם יש טומא גם תחת הגבולות, היו עושים את הסימון לפניהם. כי בזה אדם טועה שמה שעשו את הסימון על הגבולות אפילו שהם גבוהים יותר, כיוון שרוצים לסמן את השדה. ולכן באופן שמסמנים את השדה, צריך גם לסמן את הגבולות אילו יש טומאה תחת הגבולות. ולכן כאן שהסימון הוא על הגבולות עצמם, אז אומרים שתחת הגבולות, תחת ההגבהה שסביב השדה אין טומאה, ורק באמצע השדה, כל השדה שבין הגבולות, שם יש טומאה וזה מטמא. למד המשנה בכל המועד ויועצין אף על הכליים. אז כמובן שאין הכוונה להתיר לצאת לחפש איפה יש כליים. זה ודאי שמותר. אלו מאי, המשנה מלמדת אותנו ששלוחי בזנה היו יוצאים בכל המועד פסח לראות בשדות היכן שצמח כליים, לעקור את הכליים. שואלת הגמור והכליים בחולו של מועד נפקינן אז יצאו? ורומינו למדנו משנה בתחילת מסכת שקולים, באחד בהודר משמין על השקולים, משמיעים מן הציבור שיביאו את השקולים למחץ השקל, צריכים להביא עד ראש חודש ניסן, כמו שכבר למדנו, כדי להקריא מזה את הקורבנות, הציבור, להתחיל תרומה חדשה מאלף ניסן, ועל הכליים, מכריזים באלף בהודר, כל אחד יזהר לא לזרוע כליים, וייצא לסדותיו, אם הוא מוצא שם כליים, שנזרעו בשוגג בטעות, יעקור אותם. בחמיש עשר בוי בתזבוב בהודר, קוירנס המגילה בקרוכים המוקופים חוימו, ויועיצים שלוחי בזן לקוויץ לסדרוכים, לפנות את הקוצים מהדרכים ולתקן אורחוי וויס שהתקלקלו מהגשמים ולא מודע מקוויס לראות אם נחסרו מהרבו עם שאור וויסים כל צורך רבים ומציינן הסקוויס ויועיצין על הכליים אז רואים שמתי יצאו לכליים בתזבוב בהודו אומר רשי הגמור יכלה גם להקשות משאר הדברים למד מהמשנה שבכל המועד יוצאים לקוויץ לסדרוכים לתקן אורחוי וויס לא מודע מקוויס אומר רשי זה לא קושיה יוצאים פעם אחת בתזבוב בהודו ואם אחר כך ירדו עוד פעם גשמים והדרכים עוד פעם התקלקלו, כאלה דברים, אז יוצאים עוד פעם בכל המועד. אבל כליים, ברגע שעקרת את הכליים בתזבוב בהודר, מה יש לצאת שוב בכל המועד? אומרת הגמור רבי אלעזר רבי נסים בר חנינא, שני המוהרים אלו ענו תשובה, כל אחד ענה תשובה אחרת. אחד אומר כאן בבקר, כאן באופיל. בתזבוב בהודר יוצאים על הצמחים שהם מבקרים ויוצאים מוקדם, אבל יש צמחים אפילים יותר מאחרים שהם יוצאים יותר מאוחר, לכן צריך לצאת שוב, בכל המועד פסח. אחד אומר כאן בזרועים. תבואה שזורים אותה בתחילת החורף, בתזבוב בהודר כבר אפשר לראות אם יש כליים, זו היציאה הראשונה, כאן בירוקס. בכל המועד פסח יוצאים על הירקות, שאותם זורים בחודש אדר, ובם הזריעה ניכרת רק בכל המועד פסח, לכן צריך לצאת שוב. אומר רבי אסם רבי יוחנן לא ישונו, שבשני זמנים אלו יוצאים שלוחי בזן, אלו שאין ניצו ניקה. בדרך כלל הניצנים לא ניכרים בפני התאריכים האלו. אבו ניצו ניכרים שלוחי בזנים, בזני יודעים שכבר הניצנים ניכרים בשדות לפני זה, יועצים עליהם מיד כדי לעקור את הכליים, כדי שלא ישתהיה כליים בשדה אפילו רגע אחד. מבררת הגמור, מה ישנה בחולי שמועד נפקין, למה ממתינים בדיוק לחולי שמועד אז לשלוח את שליחי בזן? אומר רבי ינקי ואומר רבי יחונו משום שכר פעולה דמויז לגבן. אומר רשי, כלומר שיכול לזכור פועלים בזול בכל המועד, לפי שאינן עוסקים מלאכה בחולי שמועד, כאסור לעשות מלאכות. אז אפשר להשיג פועלים בזול, כדי שיעסקו בעקירת הכליים מהשדות. מקשה תויספס, איך מותר להסתכר בשכר בחול המועד? אז למעשה בדף י' ג' נראה, שיש אומרים שפועל שאין לו מה ליוכל, מותר לו. אז אפשר לחפש כאלה פועלים, והם לוקחים כסף זול יותר, כיוון שמילא אין להם עבודה. אבל למען דומה שגם לא אסור, אומר תויספס להדינן איכן איסקור פועלים במועד. השם אומר תויספס, יש לו עם הדו, ונמיץ וסיתירו, כמה שצורך מצווה, יתירו להם לקבל שכר על עבודתם. אומר רב זביד ויתם הרב משרשי, שמע מינו, מזה שאמרנו שעושים את העבודה הזו דווקא בכל המועד כדי לחסוך, אז אני לומד מכך כי יבין לנו שכר, מכאן נותנים שכר לפועלים שיוצאים לעקור את הכליים מתרומה סלישקו יבין לו. מתרומה סלישקו שאספו מהציבור למחצה שקל, אז בחלק מזה עשו צורך הציבור גם בזה. דיסל כדאי תוך מדידוי אבין אלו, שבעלי השדות שאצלם מצאו את הכליים הם צריכים לשלם לפועלים, מי נפקלון מניו? מה אכפת לנו כמה כסף ישלמו? כל כמה דבו ליתן לו, כמה שיצטרכו לשלם, יצטרכו לשלם, למה לעבוד דווקא בכל המועד? מזה שאנחנו רואים שמחפשים לחסוך, ברור שהכסף של התשלום לפועלים שיוצאים לעקור את הכליים מגיע מתרומה סלישקו ולכן מנסים לחסוך. ועד כמה? אומר רש"י, עד כמה וכליים דחייב לבטלוי. מסביר הראש, שאדם זורע כליים במזיד רחמון אצלם, עדיין שאסור לזרוע גם משהו כליים. אבל כאן הרי מדובר שאנשים זרו את שדותיהם, ובטעות נכנס איזה מין אחר, שצומח שמים לב, צריך לעקור זאת. אז בזה, אם זה מיעוט, לא צריך לעקור כזה בטל. רק אם זה שיעור חשוב, כמה שיעור שצריך לעקור אותו, אומר רב שמואל בר יצחוק. קוריסו ששנינו כמו ששנינו ממישנה בכליים. כל שאור, שאור זה זו כמות שיש בה שש קב, שיש בו רויב הזרע ממין אחר, שאור ממין מסוים, שיש בה רבע קב ממין אחר התערב, דהיינו 1 חלקי 24, כי אם יש שש קב בשאור, ורבע קב זה 1 חלקי 24, יהיה מית. אז יעקור קצת מזה, מהמין האחר, שיהיה פחות מ-1 חלקי 24, אז יכול להשאיר את השאר. שואלת הגימורי, מה משמע מכך? שלוחי בזנה שעוברים בתזבוב בהודו בכל המועד, הם מוצאים כליים, הם רק ממעטים. הם מוקרים קצת מהכליים כדי שיהיה פחות מ-1 חלקי 24. ואותן יסכינו שהם מפקירים כל הסודה כולו. אם מוצאים שדה שהבעלים לא עקרו משם את הכליים, מפקירים את כל יבול השדה, או נהג ימור לא יקשי. כאן קודם אתה קונה, כאן לאחר אתה קונה. מה הכוונה? לתגי, בראשונו, היו אוי קרין שלוחי בזן, ומשליך לפני בהמתות. הם עקרו את הכליים, והשליחו לפני הבהמות של בעלי השדות. והיו בעלי בתים, שמחים, שתי סמוכס. אחר שמנקשים להם זה סם, בחינם, כמו שאמרנו, הכסף מגיע מתרום הסלישקו, אז הם מנקשים את הכליים, בינתיים מנקשים גם הסבים שאינם טובים. ואחר שמשליך לפני בהמתות, יש להם מאכל לבהמתם. הסכינו בזן שיהיו אוי קרין, ומשליכים על הדרוכים. מפקירים את זה, כך הם לא ירצו להמתין לזה כי הם מפסידים, כך הם יכולים לעקור לבד ולתת לבהמתם לאכול. ועדיין הוא ישמח עם שמחו גדול או חלקם, שמנקשים זה יסם. הסכינו שאם בהכרזה של א' עודו, בעל השדה לא יצא לעקור את הכליים בעצמו ושלוחי בזן מוצאים כליים בשדותיו, שהוא מפקיר עם כל השדה כולו את כל היבול של השדה. לא רק שממעטים את הכליים, אלא מפקירים את כל היבול. אומרת המשנה, רב לזר בן יאיר כבוי אמר מוי שכינס המים מאילון לאילון, כמו שהזכרנו בתחילת המסכת בדף בייז. אילן, רשי אומר, אילן הוא צריך הרבה מים כמו ביס השלוחין, ולכן ביס השלוחין מותר להשקול בחול המועד, מותר למשוך מים מתחת אילן זה לאילן שלידו. ובלבד שלא ישקס כל השדה, שלא יאמר כי מה שאני כבר משקה את האילנות, אני אשקה גם את כל השדה, גם בין האילנות, ושם זה שדה ביס הבעל, שזה אסור להשקות בחול המועד. אומרת המשנה, גם מה שאמרנו ששדה ביס השלוחין מותר להשקות, זה דווקא בתנאי שהם הורגלו בהשקיה. אבל זורים שלא ישוסו לפני המועד, לא ישקם במועד. אומר רש"י שלא יהיה מלומדים לשתות תמיד לפני המועד, לא ישקם במועד, אוי ולמשקל לו תדיר לפני המועד, לא ולפסיידי לא משקלו במועד. והחכמים מתירים בו זה או בו זה, בין להשקות את כל השדה בין האילנות, דהיינו להשקות שדה ביס הבעל, וקל וחומר שהם מתירים גם זורים שעושה לבית השלוחים שלא שתו לפני המועד, גם אותם להשקות. מי הם החכמים? אומר רשי זה רב מאיר שלמד בדף בייז, שהוא סובר שגם סודה ביס הבעל משקים בחול המועד, ואפילו מכזה מעיה שעכשיו התחיל לצאת. אומר את הגימור, אומר רב יהודה, מה שרב לזר ביינקב אמר, שלא ישקה את כל השדה כולה, כי סודה ביס הבעל אסור להשקול בחול המועד. אם אויסו סודה מתוננס, היא הייתה שדה לחה, היא רגילה להיות לחה והתייבשה, מותר. אומר רשי מותר להשקותה אף על געדה וסודה ביס הבעל. דקיוון דאב יקיוון שהייתה לחו עד אשת עד כעת, אילו היא משקלה בפסיידי אסירה, וכמו שסודה ביס השלוחי מותר כבפסיידי אסירה, גם כאן בפסיידי אסירה שמותר להשקות בכל המועד. תניא למוחה, כשאומרו אוסו להשקויסם במועד את הזרעים, לא יאמרו אלא בזרעים שלא ישוסו מלפני המועד. אבל זרעים ששוסו לפני המועד מותר להשקויסם במועד. זה מתאים שיטת רב לזר בן יענקב במשנה. זאת אומרת שאתה נקם מכאן זה רב לזר בן יענקב. ומה מסיים את הברייסה? בשם אתה נקם משהו רב לזר בן יענקב, אם אויסו סודה מתוננס, מותר אפילו שסודה ביס הבעל. ממשיכה הברייסה, ואין משקין סודה גורית במועד. שדה יבש, אסור, כי זה הם סיידי סיירים, הם לא תשקע אותה. והחכמים מתירים בו זה או בזה גם סודה גריד, כי הם סוברים שגם סודה ביס הבעל מותר להשקות, אפילו שזה להרווחה בעלמי. אומר רב, הנה, שמע מינו מדברי חכמים שהתירו להשקות סודה גורית, היי תרביצה, אומר רש"י גינה, גינה שצמחים בירקות, שורה לתרבוצה בחו לדמוידה. לתרבוצה הכוונה להשקות. השקיה נקרא השקיה מרובה, תרביצה זה התזה של מים מועטים. מאיכן לומד זאת רבינה? הוא טוען כך, סודה גורית מי טיימה מותר להשקות אותה בחול המועד, אפילו שאין כאן הפסד אף למש ודחרפה. כיוון שהשקיה תועיל, שאלו שיצמחו יותר מוחה יצמחו יותר מוקדם. זה מזרז את הצמיחה. וכנם להרביט, זאת אומרת להטיז מים בגינה, אף למש ודחרפה, אז גם את זה מותר. כך לומד רשי, תויסס מקשה שאם כך נמצא שפוסקים כמו חכומים. וריקיים בלו משנס רב לזר ביינקב קו ונוקב, הלוך רב לזר ביינקב, שסודה גורד אסור להשקות, לכן תויס מפרשים באופן אחר. תון רבונו מרביצים מותר להשקות סודה לובון בשביס. בשמיטה מותר להשקות סודה תבועה, עוד מעט נראה באיזה אופן. אבל לא היא במויד, בכל המויד אסור. מקשה גמור בוטניה מרביצים בין במויד, בין בשביס את סודה לובון. אומר רבוני לא יקשי. או הברייס הראשונה רב לזר ביינקב שהוא מתיר רק בשמיטה ולא בכל המויד. או הברייס השנייה רבונו, כי מדובר בסודה לובון, שהיא סודה ביס הבעל, ולכן רק רחומים מתירים להשקות אותה בחול המועד, רב לזר בן יענקב, אוסר. תניא הידוך, מרביצין סודה לובון ערב שביס, כדי שיצא ירוקז בשביס. אפילו שזה מועיל, שבשמיטה יצמחו כאן. ולא יועיד, אלא שמרביצין סודה לובון בשביס, כדי שיצא ירוקז למועצוי שביס. אסור להשקות את השדה בשמיטה, כדי שתצמח בשמיטה עצמה. זה אסור, כי זה אבוידה של אסורה בשמיטה. אבל אם ההשקיה תועיל רק לאחרי שמיט המותר. מסביר האגרויס מוישה שכאן רואים שההשקיה בשמיטה איננה כשאר אבוידס הסודה שאסורים מחמת העבודה עצמה. כי אם כך, השקיה תהיה אסורה גם באוף הזה. אלא האיסור בהשקיה זו התוצאה, התועלת שבהשקיה. ולכן אם התועלת בשמיטה אסור להשקות. אבל אם התועלת רק לאחרי שמיטה מותר להשקות, זה לא נחשב כאבוידה בסודה ממש. אומרת המשנה, עוד דבר שמותר בכל המועד משום הפסד מרובה. צודי נסו אישוס וסעכבורים. אישות זה חפרפרת כמו שנראה בגימורה. החיה הזו חופרת תחת הילנות ומזיקה לשורשים. גם עכברים הם אוכלים, מותר לצוד אותם מסודו אילון, מסודה הלוב או מסדה תבועה או מסדה של אילנות כדרקוי. לא צריך לעשות שינוי בצידה, גם במועד מותר לעשות אותו גם ובשביס. מה החידוש בשמיטה? אומר טויספס. רשי אומר, אף אגב דמתקן השדה. טויספס אומר שכדי לצוד אותם צריך לסכל אבנים, וסכל אבנים, טויספס מביא מהמשנה בשביס שיש בזה איסור. לעשות את זה באופן רגיל. הקופונים כאן שזה פסיידה מותר. והחכמים אומרים, מסוד דאוילון מותר כדרקוי. כדרך, בלי שינוי, כי שם יש הפסד גדול. ומסוד דאלובן שההפסד לא כל כך גדול, צריך לעשות שינוי שלא יהיה כדרקוי, רק בשינוי מותר. עוד דבר, הוא מקורינס הפרצה במויד. אומר רשי שאם נפלה מקצתה של החומה שסביב השדה בכל המויד, חוזר ומתקנה במויד, נראה בדף הבא, שמותר לתקן זאת רק באופן זמני, לא תיקון גמור וגם קיר שלם אסור לבנות, רק פרצה מותר לסתום. ובשביס, בואי נקדר, כמותר אף לבנות קיר חדש. מה החידוש? ברור שמותר לבנות קירות בשמיטה. אומר רשי מהגימור אל האלון, אף אגב דמרזה דוב נתרוס לפרק, כאילו שהוא עושה שמירה לפירות, והרי בשמיטה צריך להפקיר את הפירות, אין איסור לבנות קירות סביב גינה בשמיטה. אומרת הגימור, מה הישוס? אומר רב יהודה, בריו שאין לו עיניים, אומר רשי, וחופר בקרקע, מה שנקרא יום חפרפרת. אומר רובי בר ישמואל, ביתים רב יאמר בר שלמי, מה יקרו יחן מרומז בפסוק? שאישו זה בריאה שאין לה עיניים? כתוב בתהילים, כמו אישה בלול תמס יהלוך, כמו שבלול, חילזון שיוצא מהקונחייה שלו, אז הוא מיד נמס מהשמש, נפל אשז בלחוזו שומש. אז האשז של לחוזו שומש לא יכולה לראות השמש, כי היא עיוורת שאין לה עיניים, היא נופלת, היא נתקלת והיא מתה. כך גם ימותו שונאים שלי, כך דוד המלך מתפלל. הקופונים רואים שאשת זו בריאה שאין לה עיניים. תונו רבונון. סודי נסו אישו זה סערבורי מסודה הלוב ומסודה אילון כדרקוי. הוא מחריב עם אותה בכל המועד להחריב חוירי נמולים שבשדה. כיצד מחריב ונך עושים זאת? רבון שם גם לאלוהים המייבי אופו מחור זה של נמלים, ונויסטן לתור חור זה של נמלים אחרים. והן הנמלים מריחים כאן אפר שלא מכירים אותו, אז מבהלה חוין כזה זה וכך מתפטרים הנמלים. עומר רבי ימר בר שלמי משמי דאביי, והוא העיצה הזו מועילה רק דקוי בטרי עברנארי. לוקחים אפר מחור שנמצא מעבר הנהר. כי אם אין נהר בין החור הזה לחור הזה, הם מכירים את הריח והם לא נבלים. וכשיש נהר זה גם לא מועיל, דווקא בודלה כגישרי. אין גשר, כי אם יש גשר שאפשר לעבור לעבר השני, אז שוב הם מכירים את הריח. בודלה כגמלה, גמלה זה נסר צר יותר מגשר. בודלה כמצרי זה עוד יותר צר שצריך לעבור בעזרת חבל. אם יש אחד מהדברים האלו, אז הם מכירים את הריח. עד כמה יהיו מרוחקים שני החורים של הנמלים, שאם יש נהר בלי גשר ביניהם, הם לא מכירים את הריח, עד פרסו. דווקא עד מרחק של פרסו, אבל אם אין פרסה ביניהם, אפילו שיש נהר בלי גשר, בלי מעבר, הם מכירים בריח. כדי שתועיל העצה הזו להיפטר מהנמלים, צריך שיתקמו שני תנאים, שבין שני החורים יש נהר בלי גשר ובלי שום דבר שאפשר לעבור, וגם שיהיה למרחק ביניהם לפחות, לכל הפחות מרחק של פרסה. עד כאן דף ווב.